לא, בברכות, זה נכנס לסידור. אם זו שאלה מנושא אחר, אני אענה לך. לא. אסור, א', שמא יתלוש, ב', סחיטה. סוחט, סוחט השיער. אז נלמד היום בירת שמיים וגם כן חינוך הבנים. אבל לפני כן, דרכנו בקודש לעורר את עצמנו בדברים שאנחנו עלולים להיכשל בהם. בואו ניתן לכם דוגמה שאף אחד פה לא יגיד לי שהוא לא נכשל בזה. פשוט מחוסר שימת לב. הרמב״ם כותב בפירוש וגם בשולחן ערוך שלפני התפילה חייבים ליטול ידיים. כמה פעמים? פעם אחת. ולא צריך אפילו כלי. לא חייב בכלי. כלי יותר טוב, אבל לא חייב בכלי. אתה עומד עכשיו להתפלל תפילת, אתה יודע שיהיה לך למשל מנחה ערבית ביחד. מה יעשה אחד שיש לו שתיים ביחד, ולא יכול בין לבין ללכת ליטול ידיים. כשהוא נוטל ידיים במנחה, יכוון נטילה אחת, זה בשביל ערבית. וככה לא יסיח דעתו מהנטילה. הנטילה הזאת של תפילה היא בין לגברים ובין לנשים. גם האישה צריכה ליטול את ידיה לפני שהיא מתפללת. זה בכלל הפעולות שהרמב״ם כתב שהן הכנה לתפילה, שאם חסר אחד מהפעולות האלה, לא עלתה לו התפילה עד כדי כך. אז זה צריך לשים לב על הנקודה הזאת מאוד, שמה שעל פי ההלכה צריך ליטול ידיים קודם התפילה, גם בתפילת שחרית, גם בתפילת מנחה, גם בתפילת ערבית, וגם אמרנו גם אנשים, ויש כמה, אפילו בלי כלי. מישהו שאל אותי, מה צריך כלי? איזה דברים צריך כלי? אז אמרתי לו שהבן איש חי עליו השלום, בסוף פרשת וישלח בספר עוד יוסף חי, כותב שכלי צריך רק לנטילת ידיים של הבוקר ולסעודה. אבל שאר דברים, אדם נוגע בדבר תמי, אדם לא צריך מסתפר, כן? או דברים אחרים, או נוגע במקומות נסתרים שבגופו, לא צריך כלי. תפתח את המים, תעביר את הידיים שש פעמים, זה מספיק. יש אפילו מקומות שפעם אחת מספיק. אז הוא שאל, אם הבן איש חי כתב, שמה, שצריך כלי רק לסעודה ולבוקר, מה עם תפילה? מה, הבן איש חי לא מסכים עם הרמב״ם שצריך לתפילה ליטול ידיים? איך זה שהשמיט את זה? אז אמרתי לו, אתה יודע למה השמיט? באמת צריך ליטול ידיים לפני תפילה. מה שהוא השמיט, בגלל שהוא סובר שלא צריך כלי. לא צריך כלי בדבר הזה. לכן זה נכלל בכל הדברים שלא צריך כלי. מה אמר הבן איש חי? כל הדברים האלה לא צריך כלי חוץ מנטילת ידיים של בוקר וסעודה. עכשיו, לגבי נטילת ידיים שלפני התפילה, זה לא צריך כלי, לכן הוא לא כתב את זה. אם היה צריך כלי, היה כותב שלושה דברים. היה כותב גם לפני התפילה, והיה כותב גם לסעודה, וגם לנטילת ידיים של הבוקר. מזה שהוא לא כתב, מזה אנחנו לומדים שהבן איש חי דעתו שלא צריך כלי לנטילה שלפני התפילה. לכן כל אדם ייטול ידיו או בכלי או לא בכלי, אבל לא יעשה כמו מים אחרונים. יש כאלה, זה הברז, עושה ככה, וזהו, נגמר. זה לא נקרא נטילה. זה לא נקרא נטילה, זה צחוק, הוא עושה צחוק, לא עושה נטילה. מה? בכל מקורם. בסדר, לא צריך רבי. אבל לא מים אחרונים. כן, לא צריך לדאוג שיהיה בדיוק רבעי. אלא אם יש כמות של מים שיכול לטול ידיו, יטול ידיו. התאריך כתוב לטול ידיים. לא נוציא את זה מפשוטו. כן, אחר כך צריך להיות גוף נקי. כאשר הגוף נקי, התפילה מתקבלת. ואם אדם, בשביל שהוא ממהר לאיזה מקום, אז הוא מתפלל כשהגוף שלו משוקץ, הוא צריך, כמה זה נקרא, כמה זמן זה נקרא זאת אומרת שזה לא טוב, בכמה זמן? 72 דקות. אם הוא יכול לחכות 72 דקות, סימן שזה לא נקרא, כלומר עדיין האוכל לא נהפך לצואה, ולכן צריך ש... איך כתוב שם בפסוק? וכל קרביי את שם קודשו, שגם הקרביים של האדם צריכים להתפלל הקדוש ברוך הוא. ואם הם חד ושלום, הקרביים שלו הם משוקצים, יש בזה צואה, אז איך הוא מתפלל לפני בורא העולם? זה מאוד מאוד חשוב. אפילו שהוא נמצא באמצע התפילה, כן? אם זה קטנים, אין בעיה כל כך. אבל אם זה גדולים, חייב להפסיק באמצע וללכת ולהתפנות ולהכין את גופו לכבוד התפילה. אסור להתפלל כשהוא צריך נקבה, זה פשיטה. אמרנו 72 דקות. צריך להתפלל במניין. אדם צריך מאוד מאוד להשתדל להתפלל במניין. יש לפעמים שבן אדם מתעצל וקם מאוחר או כיוצא בזה, והוא אומר עכשיו אם אני אלך בחוץ עד שאני אגיע ועד ועד יעבור הזמן, אני אפסיד זה, אפסיד זה. אתה צריך לדעת קודם כל תפילה. אם אדם מתפלל טוב, אז היום הולך לו טוב. אם אדם גונב מהתפילה, כן, במחשבה, במעשה, אז גם כן, היום הזה לא הולך כל כך טוב. זה צריך לדעת. אחד אמר, צדיק אחד אמר, אם אדם יכוון טוב טוב ברפאנו, הוא לא יצטרך להתעכב בתור לרופא. הוא יוצא ידי חובה בזה שהוא כיוון טוב, רפאנו השם, נרפא, הושעים ונבשע. בדבר הזה הוא ישקיע את הזמן שלו, אז הוא לא יאבד את הזמן בתור לרופא. הוא יבוא פתאום, הכל יפתח בפניו. עשו את זה אנשים וראו את זה בחוש, שאם אדם כמו אחד היה ממהר, 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 נתקע במישהו. אמרו, למה אתה מהר? מה קרה? אמר, אני צריך להגיע. אמר, אתה ברכת בבוקר המכין מצעדי גבר, נכון? כשבחור כבר תכנן אותך עם הצעדים שלך, אז למה אתה צריך למהר? אפילו תלך לאט, הכל יחכה לך, לא לדאוג. רק אם הוא חס ושלום אנוס, או שהוא חולה, הוא לא יכול להגיע לבית הכנסת, זה משהו אחר. אז יש עצה בשביל אחד כזה, שלפחות יכוון את התפילה שלו בנצח חמה. הוא יודע, נצח חמה זה נגיד 6:33, כן? אז הוא יכוון שב-6:33 הוא יעמוד עמידה יחד עם הציבור. גאל ישראל יעמוד, זה חשוב, זה נחשב גם כן למתפלל במניין, כדי שלא להפסיד את הנץ. יש דעות כאלה, זה לא כל הדעות. הדעה הכי טוב, הכי מחמירה, וזה הדבר הכי טוב, שהוא עומד עם הציבור יחד בדיוק, השם שפתי תפתח, גאל ישראל, השם שפתי תפתח. זה מעלה הכי גדולה. מעלה שנייה, שהוא תופס את הקהל, כשהם למשל, הקהל נמצא בברכנו, והוא עכשיו מתחיל את התפילה בהשם שפתי תפתח, גם זה נחשב תפילה במניין, אבל זה דרגה פחותה יותר. יש עוד דרגה פחות מזה, שהוא מכוון לחזרה. כשהחזן חוזר את התפילה, אומר לו, תכוון עליי, והוא עונה אמן יחד עם הקהל עד סוף התפילה. זה האפשרויות. וכמו שאמרנו קודם, שמכוון את הנצח חמה. אבל חוץ מזה, אין לנו שום דבר מה להציע לו. אלא מה? שיגיד את התפילה מילה במילה. לפחות מה שהוא מדלג במשך כל השנה, מדלג כדי להספיק את תפילת הנץ, אז לפחות שיתפלל תפילה אחת כמו שצריך, מהתחלה אלוקינו אלוקי אבותינו, העקדה, עד סוף התפילה, מילה במילה, בלב אחי, בלב אחי וביחיד, ומצווה להתפלל בבית הכנסת אפילו ביחיד. ככה פוסק השולחן ערוך. לכן נלך לזה בית הכנסת, להתפלל, אם יודע שהפסיד את המניינים, ולא ילך למקום שמתפללים ב-12, לא ילך למקום הזה. גם אם הוא יש לו אפשרות ללכת, שלא ילך למקום הזה, כי זה, כאילו אתה עושה דבר נגד הלכה. עבר זמן תפילה, עבר זמן קריאת שמע. נכון, קראת שמע ישראל, ככה כשבחור רוצה. ולא חושבים שזה יותר וזהו. רואים שם חסידים, בעלי מעשה שעושים ככה, לומדים מהם, זה לא טוב. ילד נכנס, רואה ככה, אומר לאבא שלו, אל תעיר אותי מוקדם. אני אתפלל איתם, הם מתפללים ב-12, מתפלל ב-12. אוי ואבו, איזה חינוך זה. צריך לעקור את זה. מי שיעקור את זה, יגידו לו ישר כוח. כמובן, תפילה בלא כוונה, זה כגוף בליון נשמה, וצריך מאוד לשים לב על העניין הזה. אז היום בעזרת השם אנחנו נדבר בעניין יראת שמיים. כל בוקר אנחנו אומרים, מי שלא מדלג, אנחנו אומרים, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. הוא מודה על האמת, ודובר אמת בלבבו. מה פירוש בסתר כבגלוי? דהיינו, גם כשהוא בסתר, יפחד, יגיד, כמו שהרמה כותב, התחלת המילים של השולחן ערוך באור החיים, הרמה כותב שמה, ומלוא כל הארץ כבודו, שידע שיש מישהו שרואה אותו. היום, כדי להמחיש את זה, כשבחו נתן להם חוכמה, הם עושים מצלמה נסתרת. אתה עושה משהו, אומר, אדוני, בוא הנה, הנה, זה אתה. אתה רואה? זה מה שעשית. ולא יכול להכחיש. אותו דבר גם פה. אדם צריך באמת לפחד, ליראת שמיים, לפחד מהקדוש ברוך הוא. כותב הרב בן ציון בספרו זיכרון הדסה, הביאו את זה עכשיו, מוכרים את זה, ספר נפלא, כותב, מי שחושב שהוא ירא שמיים, הוא טועה. ככה הוא כתב. מי שחושב, יש כאלה לא חושבים, הם ירא שמיים בלי לחשוב, אבל אם הוא חושב שהוא ירא שמיים, והוא מחמת זה עושה פעולות כביכול שהוא, אז זה שידע שאין, הוא לא ירא שמיים. כי יראת שמיים זה לא פשוט, עד כדי כך שלפני מיטתו של רבי יוחנן בן זכאי נכנסו אצלו תלמידיו, אמרו לו, רבנו, למדנו אורחות תורה, תגיד לנו איך, מה נעשה, רואים שאתה עומד ללכת מן העולם, אז מי ינהיג אותנו, מה נעשה? אמר להם, יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. כמו שאתם מפחדים מבן אדם, כן? למשל, אתה רוצה לאכול משהו, אתה יודע שאבא אוסר, או אמא אוסרת, או האדם הזה אוסר, ואתה כל רגע מסתכל, הוא בא, לא בא, ואתה אוכל מזה, זה לא אכילה, זה אכילה שתחת הדחק. עד כדי כך שאתה מפחד. ממי אתה מפחד? מבן אדם. אז הלוואי ותפחד מהקדוש ברוך הוא כמו מבן אדם. אמרו לו תלמידם, עד כאן? מה, למה, איך? אמר להם, הלוואי, הלוואי שיהיה ככה. תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר, מי רואני? הלוואי ונגיע ליראה הזאת. חפץ חיים פעם נסע בעגלה עם עגלון אחד, והעגלון הזה עברו ליד הזה פרדס של תפוחים, תפוחים, תפוחי העץ טובים, לא סתם. אז הוא ירד מהעגלה ורוצה לכתוף, אז החפץ חיים צועק לו, זה רואים, רואים. מיד הוא ברח, המשיך בדרך. היה עוד פרדס, עוד פעם הוא ירד. כל פעם שירד הוא צעק, רואים אותך. אז הוא אמר לו, אדוני, מה אתה משגע אותי? אין. אף אחד לא רואה, איפה ראית שרואים? הוא רואה, כשבחור רואה. אמר, כשבחור רואה, כי בכל זה לא מדאיג אותו. מדאיג אותו שלא נתן לו לכתוף תפוחים. הפסוק אומר, סוף דבר הכל נשמע. את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז יש כמה פירושים על זה, ארבע פירושים. פירוש אחד, בתרגום, הוא אומר, כל דבר שנעשה פה בעולם הזה, אתה עשוי עתיד לראותו בעולם הבא. אם האדם עשה עבירה, אז בעולם הבא מראים לו בדיוק איך הוא עשה את העבירה. ואם הוא לא עשה, ואם הוא עשה מצווה, מראים לו איך עשה מצווה. אז הוא אומר, בסתר, כלומר, כל הדברים שאדם עושה בסתר, יראו לו בגלוי לעיני כולם. לכן כדאי שיהיה אדם ירא שמיים. זה אומר, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. ולמה? לטובתך. בסתר כבגלוי. למה? אתה עלול, מה שבסתר, עתיד להיות גלוי. אתה יודע איזה בושה זה? שירו שעשית כזה עבירה, כולם בעולם הזה חשבו אותך צדיק, יסוד עולם. תראה איזה דברים אתה עושה, דברים שבושה לעשות. אז זה פירוש אחד. פירוש שני, סוף דבר הכל נשמע. סוף דבר, בשעה שבן אדם בסוף, בסוף החיים שלו, כן? סוף דבר, הכל נשמע. מה שתגידו הוא שומע, הוא מקבל. למה? הוא רואה ש... הראשי היום בדף היומי, מי שלמד דף היומי, כותב מגיל 81 עד גיל 90, זה זמן שאדם יכול להיפטר מן העולם. אז הוא מפחד. אוה, ברוך השם, עוד יום אחד עבר, שאני עוד בעולם הזה, אני יכול לתקן, אני יכול לעשות מצוות. במה אני לא בסדר? בכעס? אני אתחיל לדבר על הכעס. במה אני לא בסדר? בתפילה, אני לא מתפלל תפילה שלמה, אני חוזר בי. ככה שאדם יבוא, כשיבקשו אותו בשיבה של מעלה, יהיה מוכן, כשבחור יעמוד ויבחן אותו, שאל אותו שאלות, שידע לענות על השאלות. ולא שכשבחור יבלבל את האדם שלא יענה, תדעו, כשבחור ישתבח שמו, הוא אוהב אותנו, כמו אבא שבוחן את הבן. כשהוא בוחן אותו ורואה שהוא פה לא יודע, זורק לו מילת עזר, שיפתח את הפה ויגיד את התשובה הנכונה. הדבר השלישי, כל מי שיש בו יראת שמיים, תורה נשמעים. סוף דבר, הכל נשמע. אם אתה רוצה שמה שאתה מדבר, הכל נשמע, ישמע, יתקבל בעיני הזולת, אז מה תעשה? את האלוקים יראה. אם אתה תראה את הקדוש ברוך הוא, אתה תפחד ממנו, אז בסדר גמור. אז הדברים שאתה מדבר, ייכנסו ללבבות. כמו שהיה בחור אחד, בגיל 17, ככה 18, עשה מערכת של הגברה. והיה יום חם, והוא היה עם גופייה. והמנהל לא ידע, אני אכבד אותו, אני אגיד לו שישתה משהו, או לא. כי אני רואה אותו שהוא מזיע, שהוא צמא, אולי הוא מתבייש לקחת. מצד שני, אולי הוא לא יברך. תראה איזה כיפה קטנה יש לו על הראש, והוא הולך עם גופייה בלי שרבולים. אולי הוא לא יברך, לא יודע מה הוא. אחד בסוף אמר, נתן לו לברך. יש שם בשולחן ערוך, ברמה, מובא שאפשר. בסופו של דבר, אני אתן לו. אמר לו, בבקשה, אולי תברך, שהכל, אתה נראה... אמר, תודה, אבל לא ככה אני אברך. הלך, הביא את החולצה, לבש אותה, ותפס את הכוס וברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה מברו. מי היה ככה מלמד? רבי יהודה צדקה. למה? אומר, אמרתי לו, איך אתה? הוא מסתכל עליו. אומר, למה אתה מסתכל עליי? אני מתפעל ממך. איפה למדת את זה? אמר, מה זה איפה למדתי? זה הרב צדקה. פעם אחת שמעתי אותו, זהו. לא צריך בשבילי פעמיים. הדברים שלו חודרים ללב. כל שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. זה אומר, סוף דבר, הכל נשמע. אם אתה רוצה שבסופו של דבר, הזולת יקבל ממך את האלוקים יראה. שיהיה לך יראת שמיים, מה פירוש? במה יוודע שיש לו יראת שמיים? דרגה של יראת שמיים. שהוא בעצמו, הוא בעצמו מברך טוב. תמיד שהוא מברך, הוא מברך טוב. בכל שישמעו אחרים, יענו אמן, אם הוא יודע שלא יענו אמן שלו, שלא יתברך בכל. הוא מכשיל אותם. רק אם הוא יודע, אז לכן, לפני שאדם יברך, למשל, אשתו עסוקה בשטיפת כלים, היא לא שמה לב. אז הרבה פעמים היא לא ענה אמן. והוא מתרגז עליה. למה אתה מתרגז עליה? לפני שאתה מברך, תגיד לה, תעני אמן. וזה שהיא תעני אמן. היא תרצה לעשות את המצווה הזאת, אבל ככה היא עסוקה ולא שמה לב. ואתה מברך והיא לא ענה אמן. אצל האשכנזים, כל ברכות השחר, הם מברכים, והשני עונה אמן. פוקע חברים, אמן. זה חשוב מאוד. ככה יש להם. רק מה, מברכים יותר מדי מהר, זה חבל. צריך לכוון, אדון הכל, היה אובי ויהיה, תקיף, בעל היכול. זה שולחן ערוך. אולי כדאי שיגידו את זה יותר לאט. בכל אופן, האושר האמיתי של האדם בעולם הזה, זה יראת שמיים. הרבה אנשים מחפשים אושר. אני אוכיח לכם את זה. מה כתוב? אשרי איש ירא את השם בביצותיו חפץ מאוד. הנה, דוד המלך נתן לנו את התשובה. אתה רוצה להיות מאושר? אשרי, מאושר, אתה צריך ירא את השם. אשרי איש ירא את השם. אם אתה מפחד מהקדוש ברוך הוא, אתה לא תעשה עבירות, אתה תחפש לעשות מצוות, אתה תחפש את זכות הרבים. אשריך, זה אשריך, זה האושר האמיתי. שאדם בא איתו לעולם הבא, בו יבוא ברינה, נוסע לאומותיו. אז זה צריך באמת לשים לב על הנקודה הזאת. אבל איך קונים יראת שמיים? איפה מוכרים את זה? אנחנו רוצים לקנות. היה פה בירושלים, אלה שמבוגרים, זוכרים, דוקטור שולם. דוקטור שולם היה מומחה לפסעים ולגרון. בגרון, אם יש משהו, היה מוריח משהו, היה עובר אחרי כמה ימים. האדם נהיה בריא, לא צריך אנטיביוטיקה, לא צריך כלום. אז הבת שלו סיפרה שכשהייתה הולכת לשוק, אז הייתה אומרת לו, אבא, אני הולכת לשוק, מה לקנות לך? אמר, אם תמצאי חצי קילו יראת שמיים, תקני לי. ככה היה מדבר. הדיבור שלהם היה רק על העולם הבא. לא העולם הזה, לא עניין אותם. זה מראה על יראת שמיים. איך קונים יראת שמיים? א', על ידי לימוד מוסר. אדם לומד מוסר. אני כך קונה יראת שמיים. המוסר הוא חודר בסדקים שאדם לא חדר בהם. זה המוסר חודר שם. דבר שני, על ידי קריאת תהילים. אדם שרגיל בקריאת תהילים, אשרה ואשרה חלקו, הוא יהיה לו יראת שמיים. כי הוא רואה מה כתוב בתהילים, רואה איזה דברים נפלאים. וזה גם ההשפעה שדוד המלך משפיעה עליו. דוד המלך הוא תיקן את התהילים. וגם עוד, בני אסף, בני קורח גם כן, מזמור לאסף, יש כמה, אבל יש עד מזמור 72 או 71, זה דוד המלך תיקן. אז מי שקורא את המזמורים האלה של אותם אנשים יראי השם, גדולי הדור, ודאי שזה משפיע עליו. כמו שאדם קורא בספר של הרב עובדיה, זה משפיע עליו. הוא נזכר בו, או הרבי ציון, או הרבי יהודה צדקה. כל הגדולי העולם שהיו, שאיבדנו אותם, אז זה על ידי קריאת תהילים היו קמים, קוראים תהילים מחצות לילה בליל שבת. חצות לילה עד הבוקר. אתה הולך לבית הכנסת מדרש אליהו, היית רואה אותה, או משכיל אלדל, אתה רואה, קוראים תהילים, שלושה, ארבעה זקנים, קמים חצות, ביניהם היה רבי יהודה צדקה, קוראים תהילים עד הבוקר. ככה היו מקבלים את השבת, בצורה כזאת. זה חשוב מאוד לספר על הדור הקודם. אולי יש מישהו שיבוא לו עכשיו החשק, שגם הוא יעשה ככה, לפחות פעם אחת. וגם ליל שבת. ליל שבת, ישנים עד חצות, וקמים בחצות, וקוראים תהילים עד הבוקר. כן, ויש גם סיפורי צדיקים. יש ספר שאני מאוד ממליץ עליו, אהבת חיים. ספר נפלא. רבותיי, על זה גדלנו. מאז שהיינו נערים, גדלנו על הספר הנפלא הזה, וזה חיזק אותנו ונתן לנו הרבה הרבה חיזוק בביראת שמיים. הרב מנחם מנשה, הרב מנחם מנשה. מספרים עליו דברים נפלאים. אז כדאי, זה ספר שהוא ממש, כל מביא לך כמה הלכות, סיפור, כמה הלכות, אדם אוהב את זה. הרבה סיפורים ככה מספר, אבל סיפורים של יראת שמיים, לא סתם. כל הסיפורים אמת, כל אמת. וגם על ידי שמודה על האמת, גם כן, מקבל יראת שמיים. לעולם ידם ירא שמיים, בסתר כיבוע על הגלוי, מודה. איך? אנחנו שכחנו. כן, אבל כתוב שם מודה על האמת, לא? ירא שמיים בסתר כיבוע גלוי, מודה על האמת. על ידי שאדם אמיתי, כן, הרי זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, זה אמת. על ידי שבן אדם מדבר אמת ונזהר שלא לשקר, על ידי קונה יראת שמיים. עוד דרך לקנות יראת שמיים, נכנס זקן, נכנס תלמיד חכם, תעמוד. איך כתוב שמה? בפני שיבה תקום, מה התוצאה? ויראת מאלוהיך אני השם. תדע לך, אתה קם, לא רק שיש לך מצווה שקמת, אלא אתה קונה יראת שמיים. אלה הם הדברים שמקנים לאדם יראת שמיים, שבעזרת השם כל אחד ישתדל בהם כדי לזכות. אבל מה, לא כל אחד זוכה לשתי שולחנות. יש אחד עשיר ויש לו פרנסה טובה וקל לו לקיים את המצוות, ויש אחד שקשה לו לקיים את המצוות, אבל הוא ברוך השם הכל גלוי לפניו, מה שהוא רוצה הוא קונה. כן, כמו שהגמרא מספרת, רבי אלעזר חלש. מה זה חלש? נהיה חלש, חולה. עול לגבי רבי יוחנן. נכנס אצלו לבקר אותו, רבי יוחנן. חזה דאבא כגני בבית אפל. הוא ראה שהוא גר בבית אפל, בתוך מרתף, כמו שפעם היו גרים. זקנים, זקנות, ככה בתוך מרתפים. גלי לדרעי ונפל נהורה. הוא הרים את השרבול, נהיה אור, פלורסנט. לא רוצה ממש מיוחד. חזי דאבא קבחי, פתאום הוא רואה שהוא בוכה. אמר לי, עמי קבחי, למה אתה בוכה? אם משום תורה דלא אפשת, אולי לא למדת מספיק תורה, כן, יש כאלה לומדים תורה עד 2 בלילה, הולכים לישון, פללים ב-8, בסדר. יש כאלה לא, הולכים להתפלל בנץ. כן, השאלה מי מרוויח יותר תורה, מי מרוויח פחות. אולי אתה לא למדת מספיק תורה, לכן אתה בוכה. שנינו, אחד המרבה ואחד הממעיט, בבת שחווה לבו לשמיים. אלא על מה אתה בוכה? בגלל שאין לך מזון, אם מישהו מזונה. לא כל אחד זוכה שתי שולחנות. אמר לו, לא, אני לא בוכה לא על התורה ולא על המזונות ולא. אני בוכה שהאור הזה שלך, רבי יוחנן, שאתה רק מרים את השרבול נהיה אור, זה יהיה בלה בעפר, על זה אני בוכה. ועל זה צריך לבכות, ושתיהם ישבו ובכו. אתה רואה שלא כל אחד זוכה לשתי שולחנות. רבי אלעזר רצה, ביקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה לו פרנסה טובה. אמר לו, אי אפשר, את נולדת במזל לא טוב. אני לא יכול, אתה רוצה? אני אהפוך את העולם בחזרה, אולי אתה תיבלד במזל טוב. מה לא, לא, עד כדי כך כולם יסבלו בגללי? לא. שבוכו היה מוכן להפוך את כל העולם מחדש בשביל שיכול להיות שיצא לו מזל טוב, ואז יהיה לו אפשרות לקיים את עצמו ולא להיות עני. עני מרוד, היה עני מרוד. לכן, האושר באמת, יש אושר שהוא מדומה, יש דבר שלפעמים אדם תופס את התפל ועוזב את העיקר. היה אחד מגיד ירושלמי, הרב ציון אדלר קראו לו. הוא אמר, תדעו לכם, אני יודע שהמוסר שאני נותן נכנס ללב. הוא אומר, מאיפה אתה יודע? אבל היה פעם שדרשתי באיזה מקום, והמוסר הזה, ואמרתי להם, רבותיי, הדרשה הזאת שמי שלומד, מי שלומד עם תפילין, עם טלית ותפילין, זה כמו אדם ששותה סודה אחרי המין. זה כל כך חשוב ללמוד הלכה עם תפילין, זה כמו שבן אדם שותה לשתות סודה קרה אחרי המין, זה תענוג גדול. אז אומר לו האדם הזה, כבוד הרב, ומאותו יום אני שותה סודה אחרי המין. זה טיפש, במקום תפס את התפל, עשה מזה עיקר, את העיקר תפל. זה מה שרציתי להגיד בדרשה שלי, שתשתה סודה, תלמד. טוב. ויקח קורח בן עשיו בן קהת בן לוי. אז הוא לקח טלית שכולה תכלת, ושואל את משה רבנו, חייבת בציצית, לא חייבת. משה רבנו אמר לו, ודאי שחייבת. מה היה הרעיון שלו? הרעיון שלו היה שאם כולה תכלת, אם כל העדה כולם קדושים, צריך שיהיה להם מנהיג או לא? הרי הם כולם קדושים. לא, צריך שיהיה מנהיג. אבל בי שכל העדה כולם קדושים, צריך שיהיה מנהיג. כי בלי מנהיג, יש את רעי וחיים בלעו. כמו שאליהו הנביא הלך עם רבי יהושע בן לוי, וראה שם אנשים שעשו לו רעה. אז הוא אמר, כולם יהיו ראשים. אז אמר לו רבי יהושע בן לוי, איזה ברכה, עשו לך רע. אתה מברך אותם? אומר, זה הרע, זה הברכה, הכללה הכי גדולה. שכל אחד רוצה להיות ראש, והם ביניהם, רבים ביניהם, וכל הזמן יהיו עסוקים במריבה ולא ישבו לעסקו בתורה. עוד, ככל העדה כולם קדושים. מה זה כולם? אמרת, כל העדה קדושים. מה זה כל העדה? כולם קדושים. אלא זה יבואר על פי המעשה עם רבי פנחס בן יאיר. הגמרא בחולין דף זין אומרת, רבי פנחס בן יאיר הלך לפדות שבויים. ראה אותו רבנו הקדוש, אמר לו, כבודו ייכנס, יאכל משהו. אומר, כשאני אחזור אני אוכל אצלך. צהבו פניו של רבי. הוא שמח. אמר לו, הוא הבין למה הוא שמח. כי מעולם הוא לא נהנה מסעודה של השני. רבי פנחס בן יאיר לא נהנה משום אדם. ועכשיו הוא מוכן בחזור לבוא אצלו ולאכול אצלו. אז זה בשבילו שמחה וששון. אמר לו, למה צהבו פניך? כל ישראל כולם קדושים. יש מי שיש לו ולא רוצה לתת. ויש מי שאין לו ורוצה לתת. אז אם כן, כולם קדושים. איך זה כולם קדושים? רבי חנן וסרמן בקובץ שעורים שואל, איך זה כולם קדושים? בשלמה אותו אחד שאין לו והוא מאוד רוצה לתת. אז אני מבין, יש לו רצון טוב. אבל אותו אחד שיש לו כסף והוא לא רוצה לתת, זה רשע. איך אתה אומר קדוש? הוא אומר, לא, עם ישראל משלימים אחד השני. אם זה מדין ערבות, אם זה מדין ערבות, ואם זה מדין שזה שאין לו מושלם על ידי זה שיש לו כסף. וזה שיש לו רצון, שאין לו רצון, מושלם על ידי אחד שמה שיש לו רצון. אז עם ישראל חופפים אחד לשני. לכן אמר, כל העדה, כולם קדושים. כשתסתכל על כולם, אתה תמצא שהם קדושים. אם תסתכל רק על חלק, תגיד, זה יש לו ולא רוצה לתת, זה לא קדוש. לא, אתה לא מסתכל ככה. אתה מסתכל על הכל, כולם. לכן אמר, ככל העדה, כולם קדושים. אם תסתכל על כולם, באמת יהיו קדושים. ואם תסתכל מעט, אין בזה קדושה. אומר, ויקח קורח, לקח מקחרה לעצמו. איזה מקחרה לעצמו? מה הוא לקח לעצמו? אומר רבי נשחי בספר אדרת אליהו, הוא כותב ככה, אומר שיש 850 מדורים בגיהינום, 270 מהם רע, מדורות אי אפשר להיכנס שם, קשה מאוד, זה הכי קשה, והשאר בינוני. אז אומר שהצדיק, שהוא נפטר מן העולם, הוא חייב לעבור גם ברש עין מדורים, גם ברע מדורו, הוא חייב לעבור משם. עוברי בעמק הבכה, מעיין השיתו, הוא בוכה, אומר, מה, אוי ואבוי, איפה לוקחים אותי? לוקחים אותי לגיהנום, אני בסדר. אומרים המפרשים שזה מחפר על אבון הרהורים. אם היה איזה הרהור לצדיק, אז בזה שהוא חושב שרוצים להכניס אותו לגיהנום, המחשבה הזאת מבטלת את המחשבה הרעה שהוא חשב. אם היה, יש צדיקים שלו, מעבירים אותם ואין להם שום פחד. יש מעיין השיתו שבוכים, ויש שלא בוכים. אז אומר, כדי שהצדיק לא ינזק מהחום הכבד שיש ברע מדורות, בא המלאך יהושע ולוקח שעבה וכותב לו על המצח את השם א' ת' ה', אתה. ועל ידי כך הוא נכנס. אז הוא אומר, רבי שמשון מאוסטרופולי, אומר, זה הכל עמוז בפסוק, גם כי אלך בגט צלמוות לא יראה רק אתה עמדי. אומר, גם כי אלך בגט צלמוות, גט צלמוות דגימת ריאה 850. לא יראה רע, אני לא מפחד מהרע מדורות. למה? כי אתה, שם אתה, עמדי עין. משענתך, עמדי, שבתך, משענתך, המה, זה שעבה, אותיות שעבה, ואם תוסיף עוד יוד, ינחמוני, יצא לך יהושע. אז המלאך יהושע לוקח שעבה וכותב את השם אתה על המצח של הצדיק, ובזה הצדיק לא נזור. ויקח קורח, מה לקח? לקח מקח רע לעצמו, שאפילו בתוך ה-270 מדורות, גם שם בר מינן ייכנס. מה עשה לעצמו על ידי המחלוקת? כמה צריכים אדם לברוח מהמחלוקת. עוד כתוב, בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו. למה צריך לחכות עד הבוקר? למה משה רבנו צריך לחכות עד הבוקר? עכשיו, אם אתה רוצה לשכנע, תשכנע עכשיו. אומר, לא. הנשמות בלילה עולות. אז הנשמה של קורח תעלה, תבוא הנשמה של משה רבנו ותתקן אותה. באופן כזה אפשר לתקן. אבל גוף עם גוף לא הולך, לא הולך לתקן. הוא יישאר על דעתו, למה אתה לקחת כהונה, מלכות, ואח שלך כהונה, ועוד אלי צפן, נשיא הקהתי, למה? הכל לקחתם. יש לו טענה. הטענה הזאת לא תיתן לו להתכופף בפני משה רבנו. מה עשה משה רבנו? אמר, בוקר, חכו עד הבוקר, בוקר ויודע השם את אשר לו. בוא נחכה עד הבוקר. מה הוא תכנן משה רבנו? תכנן שהנשמה שלו, הוא ישן, הנשמה תעלה וגם הנשמה של קורח, ככה אפשר כן לשכנע. אבל קורח כל הלילה בנה לו את המפלגה שלו, לקח לו, לא הפסיק אפילו רגע אחת מלדבר. אז בלילה הוא לא ישן. כמה שלא ישן, אמר לו, אין לי מה לעשות איתך. אם או שאחד השלום לפה או לפה. והוא בסוף לקח באמת את המקח רע לעצמו. היה דרשן אחד שהיה יודע רק דרשה על קורח, זהו. לא יודע שום דבר. וכל פעם שהיה מגיע לדרוש, אומר לו, תדרוש, כבוד הרב ידרוש, אני לוקח איתו מטפחת, עושה ככה, 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 מפיל אותה בכוונה, חפש, המטפחת כמו בלע אותה, האדמה כמו קורח, ודורש, דורש על קורח. ומה היו אומרים בלואי קורח? אותו אחד משמעאלי במדבר, אמר לרבה בבר חנה, בוא אני אשמיע לך, בוא תשמע מה הם אומרים. שם את האוזן שלו בשמה, ואתם הוא שומע, אומרים, משה אמת, ותורתו אמת, ואנחנו בדעים. אז אם כן, הם חזרו בתשובה. אז אבל כתוב שאפילו על פתחה של גיהנום לא חוזרים בתשובה. אז איך זה שאומרים שחזרו בתשובה? אלא מדייקים, על פתחה של גיהנום הם לא חוזרים בתשובה, אבל הם מסיים בתוך גיהנום, חוזרים בתשובה. על הפתח, אז הם ככה עדיין בדעתם הנפסדת. אבל אחרי שכבר נכנסים לגיהנום, אין הצלה, זהו. אז הם חוזרים בתשובה. עוד אומר, וכל ישראל נסו לכולם, כי אמרו פן תבלענו הארץ. אז בספר חוכמת שלמה, רבי שלמה פרץ, זה הצל מחכמי מרוקו, אז הוא שואל, היה צריך להגיד, נסו מכולם. הרי הם הוציאו קולות, קולות עצומים, זה פחד לשמוע את הקולות האלה. אז מי ששומע קולות חזקים, מה עושה? בורח. אז נסו מכולם. מהקולות הם ברחו, ככה צריך לכתוב. מה זה נסו בקולם? לקולם, מה זה לקולם? זה אומר, הם שמעו שכל עבדתו אומרים, משה אמת, תורתו אמת, כן? אז ישראל רצו לשמוע את הקולות האלה. לא שפחדו מהקולות של בלועי קורח. הם נבלעו נבלעו, הם מה לעשות. אבל הם נסו לקולם של מי? של משה ואהרון, של, זאת אומרת, של בלועי קורח, שהיו אומרים, משה אמת, תורתו אמת, והם ודאים. לקולות האלה הם באו. בדיבור שהיה בין משה רבנו, בין משה רבנו לדתן ואבירם, מה אמרו לו? ברוך הבא כבוד הרב. אמרו לו, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמתירנו במדבר, אף לא ארץ, לא לארץ זבת חלב ודבש להביאותנו, ותיתן לנו שדה בכרם, העיני אנשים מתנעים תנקר, לא נעלה. למה דווקא הם אמרו את הטענה הזאת, ארץ זבת חלב ודבש? לא שמענו שקורח אמר את הטענה הזאת. דווקא דתן ואבירם, אלא קורח היה משבט לוי. דתן ואבירם היו משבט ראובן. דתן ואבירם משבט ראובן. שבט לוי הובטח שיכנס לארץ. חטאו, לא חטאו, הם קיבלו הבטחה שיכנסו לארץ. לכן קורח וכל עדתו שהיו משבט לוי, הם לא דיברו על ארץ ישראל בכלל. לא היה להם טענה בלב על ארץ ישראל. מי כן היה לו טענה? דתן ואבירם שהיו משבט ראובן, להם הייתה טענה. שמה, אנחנו רוצים לבוא, אתה הבטחת לנו את הארץ, כואב להם שלא הבטיח להם את הארץ, שלא הכניס אותם לארץ ישראל. לכן הם דווקא דיברו, אבל בני הלוויים, קורח ועדתו לא דיברו כלום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.